על ביטוח חקלאי כבר שמעתם? אנחנו חלק מהקהילה כבר עשרות שנים, ותמיד כאן כדי לתת לכם גב בביטוח רכב, בדירה ובנסיעות לחו"ל. מה מייחד אותנו? מקצועיות, אמינות ושירות אישי, כזה שמתאים לכם, גם דיגיטלי וגם משתלם. ולא במקרה אנחנו מדורגים בצמרת מדדי השירות של רשות שוק ההון. ביטוח חקלאי, שצריך מישהו שאפשר לסמוך עליו, ברגע שגרה וגם ברגע משבר.
התחלנו?
התחלנו. שיחת קיבוץ, אנחנו בספיישל היום.
ספיישל.
לתשומת לבכם.
אוקיי.
הזמנו את השותפים, את השותפות החדשות שלנו, ביטוח חקלאי, שבזכות התמיכה שלהם אנחנו יכולים להמשיך להקליט את הפודקאסט.
נכון, אז תגידי מי איתנו היום קודם?
היום נמצאת איתנו המנכלית של ביטוח חקלאי, פזית כהן חזות.
נכון.
נכון, כבר 4 שנים אתה המנכלית.
נכון.
ראיתי שהתמנית ב-2021.
נכון.
שהיית אז האישה השלישית.
בענף הביטוח.
מה המצב?
נכון להיום, עדיין, 3 נשים.
3 נשים במה, בענף הביטוח?
לא, 3 נשים מנכליות.
מנכליות.
ומנכלות את ענף הביטוח.
דווקא בפיננסים יש הרבה נשים מנכליות, גם בבנקים.
נכון, הייתה תקופה
מאוד טובה. יותר מאשר במקומות אחרים. הייתה תקופה, זה השתנה.
הייתה תקופה, היום בבנקים הרבה פחות, לצערי.
נכון.
כן, יש מספרי 2 ו-3, אבל לצערי מספרי 1 פחות.
כן, היה רקפת אופקה.
נכון.
והיה את
דליה מאור.
דליה מאור, כן,
דליה מאור.
טוב, אז זה נחמד לראות שלמנכלית הביטוח חקלאי יש באמת פנים צעירות ונשיות. אני בטוב, מה שלומך?
בסדר גמור, אני חושב יחסית. חוץ מהמדינה, שאני מיואש ממנה, חוץ מזה, הכל בסדר.
יצא לנו...
או יותר נכון, הנהגת המדינה שאני מיואש ממנה.
לחלוטין.
לא המדינה, יש הרבה אנשים טובים.
לא, מהמדינה אנחנו לא מיואשים וגם לא נתייאש, וזה חלק מהסיבה שאנחנו...
דברי בשם עצמך.
לא רוצה להתייאש. אני רוצה לנסות.
אנחנו בוחרים לא להתייאש, אני חושבת שאנחנו חייבים, אין לנו, אני תמיד אומרת שאין לנו באמת מנדט להתייאש, בטח לא בימים טרופים אלו. יש לנו מנדט להחליף את מה שלא טוב, ואני חושבת ש...
אין לנו מנדט להתייאש, אבל יש לנו דרכון גרמני. זה המשפט ששאלה.
לי אין.
לי יש.
יצא לנו לא פעם לדבר על העניין של כסף וקיבוצניקים.
נכון. בעצם על חוסר ההבנה של קיבוצניקים בכסף, כי אנחנו כולנו גדלנו
בקיבוץ שיתופי.
קיבוץ שיתופי, וכסף זה הדבר לא רק מגונה, גם מגונה וגם לא קיים, כי כל מה שאתה צריך כדי לחיות, זה את המספר 773, סתם דוגמה, מספר בתקציב, ואתה יכול לחיות באושר ובאושר, בקלות, בלי כסף, ובאמת לא, חינוך פיננסי בטח שלא קיבלנו.
חינוך פיננסי זה בעיה נראה לי בכל מדינת ישראל, אבל באמת משהו במודל השיתופי הזה שעושים לך את הכביסה, ושאתה שולח, ושיש לך גם אפילו, אני זוכרת שהיה הרבה, זאת אומרת, האוכל בחינם, כל מיני דברים שהם מודל אחר לגמרי.
סיגרות היו בחינם.
וגם, נכון, וגם מין חוסר יכולת לדבר על זה, כי כאילו זה מתרבב עם ערכים, כאילו מלמדים אותך שאם זה משהו שקשור בכסף, אז אולי הוא לא ערכי.
עכשיו אני... מגונה, אבל זה לא רק זה, ראות, זה גם חינוך פיננסי במובן שאנחנו גדלנו בבתי ילדים, לא, אף אחד...
לא ראינו את ההורים שלנו מתמודדים
עם ה... לא ראינו את ההורים שלנו מתמודדים עם ענייני כסף. הילדים שלי, אם הם רוצים או לא רוצים, הם שומעים דיבור על כסף ועל תשלומים ועל העלויות, ואני אומר להם, זה יותר יקר וזה פחות יקר, ועכשיו אם אנחנו נוסעים לחול, אז יש לזה משמעות. הם חווים את זה גם ביום-יום שלהם, הם גם מקשיבים לפודקאסטים, חיות כיס וכן, גורי כיס, והם לומדים בעצמם, אבל כן, לא היה את האווירה הזאת, שזה היה דרך אגב נפלא. זאת אומרת, הלוואי וכל העולם היה יכול לחיות ככה לנצח.
אין דאגות, אין דאגות.
אז דיברנו קצת, אנחנו רוצים להבין את המודל של ביטוח חקלאי.
אז אני אתן רגע קצת רקע, ובאמת לוקחת אותנו אחורה בזמן. ביטוח חקלאי הוקמה לפני 88 שנים, בעצם עוד לפני קום המדינה, מתוך תפיסה של תחילת הקמת הקיבוצים במדינת ישראל, ולתת פתרון של ביטוח. פתרון ביטוחי למתיישבים, עם השנים לתעשייה, לחקלאות כמובן. ובעצם כשהקיבוצים קמו במדינת ישראל, לפני קום המדינה ואחריה, הם בהגדרה קיבוצים שיתופים. זאת אומרת שכל הכלכלה, כידוע לכם בתור שני קיבוצניקים, הם מנוהלים על ידי הקיבוץ הכנסות והוצאות. וכך בעצם גם הביטוח, יצרו בביטוח חקלאי פוליסה מיוחדת עבור הקיבוץ, עבור הרכוש של הקיבוץ, עבור החשיפות והחבויות של הקיבוץ, ביטוח צד שלישי, חבות מעבידים.
זה חברת ביטוח שבעצם הוקמה בשביל לתת שירות לקיבוצים.
נכון.
על הצורך והוקמה חברת ביטוח?
על הצורך הוקמה חברת ביטוח, בעצם ביטוח חקלאי היא גם אגודה שיתופית, אנחנו בבעלות כ-290 קיבוצים ומושבים שיתופיים, וגם חברת ביטוח לכל דבר ועניין, כפופים לרגולציה, לדרישות הרגולציה, קונים ביטוחי משנה מחול, כמו כל חברת ביטוח בישראל.
חברה שהיא בבעלות הקיבוצים ונותנת שירות לקיבוצים.
נכון, נכון. 70% מהלקוחות שלנו הם גם הבעלים שלנו, 30% עוברי אורח. כל מי שרוצה לעשות ביטוחים, בטח בעולמות הפרט בביטוח חקלאי, אנחנו עובדים עם סוכני ביטוח, גם קיבוצים, גם רגילים, ובעצם עם השנים, כשהקיבוצים נכנסו לתהליכי הפרטה, שאני מניחה שאתם חלק בלתי נפרד מזה.
אנחנו גם מדברים על זה כאן המון.
אוקיי, אז גם אנחנו בביטוח חקלאי בעצם שאלנו את עצמנו מה צריך לעשות. ומה נדרש, ומה הצרכים החדשים בעצם של הקיבוצים. כי באמת זה אחרת. אני תמיד מספרת, הגעתי לביטוח חקלאי לפני כמעט 8 שנים, ואמרתי, אוקיי, אני לא גדלתי בקיבוץ, אז אני רוצה להבין רגע מה הצרכים, ומה הציפיות של אחרי הביטוח, של מנהלים עסקיים, של המנכ"לים של הקיבוצים, מביטוח חקלאי. ומה הדרישות, מה הסיכונים, כדי באמת לנסות לעזור לנהל את הסיכון עד כמה שאפשר בצורה מיטבית. מתוך איזושהי ראייה לטווח ארוך, כי אנחנו לא חברת ביטוח רגילה. התפיסה שלנו זה לבטח לעולמי עד את התעשייה הזו, את הקיבוצים, את הצרכים של הקיבוצים, אבל הקיבוץ הוא משתנה וצריך באמת לראות שאנחנו מתואמים. ואני זוכרת שהתחלתי את הפגישות שלי, ובאמת קבעו לי מלא פגישות בעשרות קיבוצים, ולכל קיבוץ שנכנסתי הוא אמר לי, אבל אנחנו שונים. באיזה קיבוץ היית? אנחנו אחרים. וכל הזמן צחקתי כזה, אמרתי מה, כל אחד עכשיו יגיד לי שהוא אחר, זה באמת מוזר, אבל זה מדהים לראות איך כל קיבוץ הפריט את עצמו בצורה שונה. ואיזה חלקים הוא החליט כן לשמר כשיתופים ואיזה לא. וגם אולי הכל לא, אבל עדיין יש איזשהו צביון. אני חושבת שהחוכמה היא בסופו של יום לראות שאנחנו מצליחים להתאים את מוצרי הביטוח לקיבוץ המשתנה, והוא עדיין משתנה, הוא כל הזמן.
הביטוח הכללי נותן ביטוח גם לקיבוץ כאורגן, לתעשייה, לחקלאות, נכון?
נכון.
וגם לפרטים, לכל אחד באופן אישי, לחלוטין. ביטוחים רגילים, זאת אומרת, יכולים לתת לעשות ביטוח פנסיוני גם, נכון?
נכון. אז אני אספר. ביטוח הכללי, חברת ביטוח שעוסקת רק בעולמות האלמנטריים, יש לנו חברת בת שנקראת משקי טנא, שבעצם מספקת את כל מה שאנחנו כחברת ביטוח לא נותנים כמוצר. אנחנו בעצם רוכשים עבור החברים בקיבוץ, עבור הקיבוץ, פוליסות, ביטוחי בריאות, פנסיות, ציוד, כל צורך שעולה בחלקים הלא אלמנטריים.
באמצעות משקי טנא.
באמצעות משקי טנא.
שהם הולכים לחברות ביטוח אחרות.
נכון, ואנחנו בעצם יוצרים חבילה שבהחלט מתאימה לקיבוץ, גם מותאמת לצרכים של קיבוץ כזה או אחר, וזה החלק המיוחד. בעולמות האלמנטרי אנחנו מספקים את הצרכים של הקיבוצים, של התעשייה, של החקלאות, טרקטורים, כל, באמת כל מה שקשור בקיבוץ, וכמובן גם את עולמות הפרט, מבטחים את הדירות של החברים, רכבים, נסיעות לחול, בנייה ביתית, כל תחום שהפרט
כל
זקוק לו, בעולמות האלמנטריים, אנחנו מספקים, יש הרבה מאוד מקצועות חופשיים בקיבוץ, מדריכת פילאטיס, באמת המון המון צורפות, נגר, חומוסייה, אנחנו גם לזה מוצאים פתרונות עבור החברים בקיבוץ, ובעצם יוצרים את הביטוח האמיתי.
עכשיו את מדברת על ביטוח דירה, שזה מקפיץ אותי ישר לאקטואליה, וזה אתם, את פה גם כדי לדבר על, אנחנו, הפודקאסט הוא על הקיבוצים אחרי 7 באוקטובר. ובשבעה באוקטובר קרה אסון נורא, ומחדל נורא, והפקרות נוראית, אבל זה בא לידי ביטוי גם בכך שעשרות אם לא מאות בתים של בקיבוצים, בעוטף, נשרפו כליל, ואתם המבטחים של הבתים האלה, של התחולה דירה לפחות.
נכון.
ספרי לנו, זה לא... איך הדבר, איך אתם יכולים בכלל לשלם ביטוח, ואיך זה עומד מול המדינה ומול תקומה, ואיך זה עובד?
טוב, אז אכן, 7 באוקטובר זה בהחלט אירוע קשה, טרגי, מורכב.
שנגע בכם יותר מבחברות ביטוח אחרות?
נכון, נגע בנו, בעיקר בנו, הרבה יותר. אני יכולה להגיד לכם שבימים ספורים אחרי פרוץ המלחמה, המפקח על הביטוח ביקש לעשות פגישה עם כל המנכ"לים והמנכ"ליות של חברות הביטוח, ובאמת הרגשתי שכל העיניים נוסעות אליי, כי אני מנהלת את ביטוח חקלאי, שזו חברת ביטוח מאוד מאוד קטנה, עם הנזק הכי גדול שקרה. אבל אני אגיד שכמה שנים קודם הצלחנו לרכוש עבור הקיבוצים ביטוח למלחמה וטרור, ביטוח שמורכב מכמה מבטחים מלונדון.
ואתם ביטחתם את עצמכם בעצם.
שביטחנו את עצמנו ומכרנו ביטוח בעצם לקיבוצים, זה ביטוח...
קונקרטית על הסעיף הזה.
נכון, זה ביטוח מאוד מאוד מיוחד, כמעט ואין אותו במדינת ישראל, אני אומרת כמעט, כי יש, אבל באמת מעט מאוד אנשים. וכן, הוא בעצם ביטוח שמכסה גם לטרור וגם למלחמה, לאירועים כמו שחווינו בשבעה באוקטובר, וגם לאירועים שהיו קודם בסבבים כאלה או אחרים, אבל באמת השבעה באוקטובר היה אירוע מאוד מאוד גדול, עצום, זה מספרים אנחנו לא מכירים. אני אגיד שבסוף רוב הכיסוי מגיע באמת ממס רכוש, בסוף כולנו,
מס הבתים רכוש. עצמם, את...
הבתים גם ממס רכוש, גם התחולות, אבל בארץ יש תקנות, תקנות מס רכוש קובעות מקסימום לפיצוי.
כן.
ובעצם המקסימום מאוד מאוד נמוך, וזה היה ברור, הפוליסה שלנו מלכתחילה היא מעל מס רכוש, ככה קנינו אותה גם. וזה היה ברור שהפוליסה תיכנס לתוקף, ושאנחנו נאלץ לשלם, אבל בשביל זה עושים ביטוח, ובאמת החזקנו בפוליסה שהיא ייחודית, ממש בימים אלו השלמנו את רוב הפיצוי ליישובי הדרום.
אבל מה זה אומר בתכלס? מה זה אומר בתכלס?
בתכלס זה אומר שתחולות הבתים, החברים שניזוקו...
מה שהיה בתוך הבתים, ובעצם הושמד.
נכון. אנחנו שילמנו מעל מס רכוש. צריך להבין שמס רכוש מכסה בערך סדר גודל, נגיד זוג שחי בבית, מכסה אותו עד 90,000 שקלים. כולנו יודעים, בשנייה הרגע שאנחנו נכנסים להורים שלנו הביתה, כנראה שיש שם יותר מ-90,000 שקלים. עכשיו, לשנות את זה, זה כרוך בתקנות, בהרבה מאוד שינויים, ואין מה לעשות, יש מגבלה מסוימת, ובעצם שם נכנסה הפוליסה שלנו, ואנחנו השלמנו תשלום עד 320,000 שקל לכל בית, שהיה מבוטח כמובן בביטוח חקלאי, לבתים שניזוקו.
רגע, יש קיבוצים שהיו מבוטחים ויש כאלה שלא, שכולם מבוטחים?
99% מבוטחים, נכון, יש קיבוץ צפוני אחד שלצערי גם ספג נזקים גדולים, ובחר לא לבטח את עצמו עוד כמה שנים קודם, אבל כן.
אני רגע רוצה להבין את זה, ברמה, איך נראה הבוקר הזה אצלך? כאילו, הרי, או בכלל, כל השבוע הראשון שמתגלים שמות, זה בטח אנשים שאת חלקם אתם מכירים פרסונלית, ומעבר לבתים, אני בטח גם יש מלא ציוד חקלאי, אז קצת כאילו פרטנית לשמוע איך, מה קורה אצלכם בביטוח חקלאי, החל מהשבעה באוקטובר וכל השבועיים הראשונים.
כן, אז אחד, אני חושבת שכולנו בשוק כמו כל המדינה, ומתחילים בעצם לראות את הנזקים, ואת האובדן הקשה, הנפשי, הפיזי, הכל, זאת אומרת, גם של באמת הרבה מאוד אנשים, אנשים שאנחנו מכירים, מכירים באופן אישי, משפחות שלמות, וגם הנזקים, כמובן הנזקים הפיזיים. אחרי מספר שעות ככה, לתוך יום השבת, ביום ראשון אני מכנסת ישיבת חירום כמובן, ואני שואלת את עצמי, אוקיי, מה כרגע? איך עכשיו, רגע, בנקודת הזמן הזו, אנחנו יכולים לעשות? אוקיי, יש לנו ביטוח, בסדר. אבל עד שיגיעו שמיים, ועד שיעריכו נזקים, וזה, זה לא מחר בבוקר. אז אחד שאלנו אם צריך כרגע איזשהו כסף פנוי או משהו, אז לא היו צריכים. וממש בהחלטה כזו, שכך חשבתי עליה יחד עם הצוות שלי, מה צריך באמת לעשות, הגעתי למסקנה שאנשים הרי מהקיבוצים פונו, גם לשפעים, גם לים המלח, גם לאילת, בגפם, בלי כלום.
גם למשמר העמק.
גם למשמר העמק, באמת, לכל כך הרבה מקומות, והחלטנו להזכיר על חשבון ביטוח חקלאי, עשרות כלי רכב עבור קיבוצים, ופשוט ירדו לים המלח ולאילת המון המון רכבים. חברתי לחברת השכרה צפונית, שאנחנו עובדים איתם בשוטף. זה היה, הגעתי לביקור בשפעים ממש כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, ואמרתי שאני רוצה לעזור בחלק הזה, ועם מי אני מדברת, כי גם הרבה נושאי משרה נפגעו בשבעה באוקטובר, באמת הפנו אותי, וגם בין היתר אמרו לי, תקשיבי, נרי ואיילת מהתנועה, גם יש אליהם פניות לגבי רכבים, אז בואו נעשה את הדברים ביחד, באמת חברתי אליהם.
היה תרומות של רכבים לדעתי, נכון?
מה?
היה גם תרומות של רכבים.
היו תרומות של רכבים, זה הגיע כבר כמה חודשים אחר כך, שחברת קולמוביל החליטה לתרום רכבים למספר קיבוצים, אנחנו תרמנו את הביטוח כמובן עבור הרכבים האלה. אבל באמת נכנסנו לתהליך של השכרת רכבים, אז היה מפל כזה תקשורתי, פנינו לכל אחרי הביטוח בכל הקיבוצים, מי שהיה זמין, לצערנו גם לא כולם היו זמינים, ובאמת שאלנו, מי צריך, כמה רכבים, איך לעשות, לאן לשנע.
וכולם היו בחיים, לא זמינים.
נכון, או הורים חטופים, היו באמת הרבה מאוד אירועים, נזקים עצומים בבתים, שיחות מאוד מאוד קשות, מטלטלות, יצאנו גם לשטח, ובעצם הורדנו באמת עשרות רכבים, למעלה מ-100, לתקופה של מספר חודשים, וזו הייתה עזרה מאוד מאוד גדולה, מהירה והכרחית, רגע עכשיו להתעשת ולראות מה אנחנו יכולים לעשות. אני שמחה שיכולנו לעשות את זה. אני חושבת שאחד הדברים שעד היום מרגשים אותי זה הדבר הזה, שאנשים אומרים, שזה כאילו מבחינתם שהגיע מוביל עם רכבים כתרומה ועזרה, זה נתן להם אוויר להתחלה. כמובן, ואחר כך שער הוצאתי מסר לקיבוצים, שברגע שיהיו פנויים, אנחנו פה כדי ללוות בכל התהליך של השיקום והפיצוי, ידעתי שיקח זמן. הרבה מאוד זמן, אנחנו, לא ידעתי שנהיה היום כמעט שנתיים אחרי, שעדיין במלחמה, אבל ידעתי שיקח זמן, לפחות בחודשים, שאפשר יהיה להגיע לקיבוץ, להעריך את הנזקים הכלכליים, לראות כמה כסף מגיע לחברים, וגם הודענו למבטחי המשנה, שהפוליסה שלנו כמובן תיכנס לתוקף, ושאנחנו, ייקח זמן שנוכל לגבש את הנזקים.
כל הביטוחים של ה... אתם לא, זה לא קשור, נגיד, לביטוחי חיים או דברים
לא.
כאלה.
זאת אומרת, זה רק רכוש.
רק רכוש, נכון. ומתוך דירות. גם לא הדירות עצמם, לא הבתים
לא,
עצמם.
לא, גם הבתים עצמם, אבל הבתים עצמם, מס רכוש יחד עם תקומה, כן. כיסה את כל ה-100%.
מכסה עדיין בעצם.
מכסה עדיין את ה-100%.
אבל אנחנו רואים המון משפחות מהעוטף, שמבקשות עזרה מהציבור בכל מיני... תרומות, וזה, זאת אומרת,
אני חושבת שיש
המענה שם... המענה הוא לא שלם כנראה, של המדינה כמובן, זה לא אתם.
קודם כל, המענה הוא לא שלם, אנחנו חושבת שכולנו הבנו בשבעה באוקטובר שיש מדינה, אבל זה לא קל, זה לא פשוט, לא ערוכים בכלל לאירועים כאלה קשים ומורכבים. חושבת שהיום כל התרומות והרבה מאוד עזרה שאנשים בודדים, יחידים מבקשים, זה באמת לשיקום גם האישי שלהם, חוץ מהשיקום הקולקטיבי. בסוף יש באמת אירועים, אנחנו מדברים על למעלה מ-200 חטופים, זה אירוע שהוא לא... נורא קשה לקמת את זה ולהגיד, אוקיי, מה צריך לעשות? אני חושבת שזה...
לא, אבל היית מצפה, אני הייתי מצפה שהמדינה תעשה כל מה שאפשר. זאת אומרת, כל גרוש שמישהו צריך באמת, הוא יקבל אותו. ואנחנו רואים באמת תמונה שבה משפחות חטופים משחררות לפתחים של הציבור כדי לקבל סיוע, שזה נורא.
נכון. אני מסכימה כאזרחית במדינת ישראל, בלי שום קשר לעולם הביטוח. אני כן אגיד, לא הערכנו שזה יימשך כל כך הרבה זמן. אני חושבת שבאחת השיחות שהיו לי עם מבטחי משנה מספר חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שאלו אותי, מתי להערכתך, מתי זה יסתיים? אמרתי חודשיים, שלושה, ממש. זו הייתה הערכה שלי, השגויה, כאמור. וזה אירוע, זה אירוע שממשיך ללוות אותנו.
זה אירוע שממשיך בעצם להתגלגל. כי בעצם, אתה יודע, אפרופו השאלה שלך, אני דווקא חושבת שיש כאן זווית קצת אחרת. נגיד, יצא לי לראות סרט תיעודי של חברת ביטוח אוסטרלית, שתיעדה אותם במהלך השריפות ענק שם, הבלק סאמר, שבעצם את רואה מה קורה מאחורי הקלעים, בכזה אסון קולוסלי, סרט אגב כאילו זוכה פרסים, ועכשיו שאנחנו שנתיים אחרי, וכמובן שאנחנו עדיין בתוכו, כן מעניין לשמוע את, כאילו את הזווית, את האדוות של זה, כי הרי זה אין סוף מעגלים, שהאסון הזה פגע בהם, ואני מעריכה שהשבעה באוקטובר, סדר גודל של מגה אסון כזה, זה משהו שמעט חברות ביטוח בעולם התמודדו איתו, לא?
תראי, אחד הדברים שקורים בעולם, אפרופו הדוגמה שנתת, זה באמת אסוני אירועי טבע, בסדר? סיכוני טבע, שזה באמת אחד מהסיכונים המאוד גדולים שמדברים עליהם.
שזה לא אירוע טרור, כאילו.
כן, בסוף. זה גם הולך ומחריף, כי כדור הארץ זה משתגע.
לגמרי, אנחנו גם רואים את זה פה בארץ. אנחנו, אני יכולה להגיד לכם, כל שנה שאנחנו מחדשים את החוזים שלנו מול מבטחי משנה, ויש לנו עשרות כאלה, הנושא הזה של כדור הארץ וההתחממות ומזג הכל נהיה יותר יקר, גם החשש מרעידת אדמה, אפרופו אירועי שבעה באוקטובר, אנחנו רואים את דוחות מבקר המדינה בהקשר הזה של רעידת אדמה, וכמה אנשים יש להם ביטוח בכלל במדינה, שזה סופר סופר קריטי שהמדינה חייבת גם לדבר הזה להתעורר. אז יש בסוף צריך לזכור שבמדינות שיש טרור ומלחמה לאורך שנים, אין מוצרי ביטוח, לא מוכרים. בסוף ביטוח זה אירוע תאונתי בלתי צפוי. כשאתה יודע שאתה חי באזור מלחמה, אף אחד לא יבטח אותך, בסדר? זה בדיוק גם אחד הדברים שקורים עם השנים. אז אני חושבת שמה שבאמת מסעיר את העולם היום, מלבד הגורם האנושי ומלחמה וכל מה שקשור בזה, זה אירועי טבע, זה החשש מרעידות אדמה, גם בישראל, אחרי מה שהיה בטורקיה ובמרוקו, כן, גם באים ואומרים, רגע, מה קורה? אתם על השבר, כן על השבר, לא על השבר, יש את הסיכונים של זה, שוב, גם פה המדינה בסוף, והאזרח עצמו, בסוף אנשים צריכים להגיד לעצמם, יש לי רכוש, אני רוצה לבטח אותו, איך אני מבטח אותו, מה אני צריך לעשות, שזה יש חברות ביטוח, וזה התפקיד שלנו, לדאוג לסיכון ולטפל בו.
תגידי, פזית, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, כשאת במגע מול קיבוצניקים, ודיברנו על כך שהקיבוץ משתנה, הוא היה שיתופי, ואנשים באמת לא היו צריכים להתעסק עם ביטוחים בכלל. והיום אנשים צריכים להתעסק עם להבין מה זה פנסיה, ומה זה ביטוח חיים, ומה זה ביטוח דירה, וכל דבר הוא כבר הולך לאדם הפרטי, אבל אנשים בטח יותר מבוגרים, אין להם את זה בסיסטם. זאת אומרת, את נזכרת, איך אתם מגשרים על הפער הזה. גם יש את הפונקציה הזאת של אחראי ביטוח, או אחראית ביטוח בכל קיבוץ, אבל הם כבר פחות מתעסקים עם הביטוחים הפרטיים.
נכון. אז בכמה דרכים. אחד, באמת, חלק מהאסטרטגיה של ביטוח חקלאי זה להנגיש את השירות. והנגשת השירות מגיעה בשלושה אופנים. טלפוני, כי היום מאוד קל לרכוש ולטפל בתהליך טלפוני בביטוח, דיגיטלי מלא, מי שרוצה לחדש או לרכוש מקצה לקצה, יכול לעשות את זה היום בביטוח חקלאי מקצה לקצה, בלי יד אדם, בלי אף אחד, באופן עצמי. וכן, יש עדיין את האנשי שטח, את סוכני השטח שלנו, את נעלי האזורים, מי שצריך אותנו באופן פיזי, בקיבוץ, בטח לחברים המבוגרים, אנחנו שם. וזה היתרון, גם העובדה שיש לנו סוכנויות בקיבוצים, וגם על ידי מנהלי האזורים שלנו. בסוף אנחנו צריכים, התפקיד שלנו זה להנגיש את הביטוח, גם משקי טנא שמטפלת בכל החלק הפנסיוני וביטוחי בריאות, מנגישה את השירות פיזית בקיבוץ למי שצריך. יש ימים קבועים, אם צריך קוראים לנו, יש ערבים שאנחנו עושים לצורך נסיעות לחול, או ביטוחי דירה, או חברים ש... פתאום מבטחים את הרכוש שלהם, ומגיעים עם הרכוש ואומרים, רגע, יש לי את התכשיט הזה, אין לי את התכשיט הזה, יש לי כל מיני דברים, אני צריך... זה איזשהו תהליך של למידה, אבל הקיבוץ בסך הכל הוא משתנה, ואז גם החלק של הביטוח מתחיל להיות מותאם, כן, אנחנו עוזרים יותר לאנשים המבוגרים, למי שיותר מתקשה, בטח הביטוח של הקלנועית, ובאמת הרבה מאוד דברים של הצרכים האישיים של החברים. קלאב קרים, קלנועית, לא חסר מה.
שזה באמת האלמנט היותר חברתי שיתופי, כאילו שדי מבדל אתכם. אבל אני וכן דיברנו פה המון על כל הנושא של הקיבוץ המתחדש. ובעצם גם אנחנו כבנים חוזרים, וכל העניין, כאילו כל השיח הזה בין ותיקים לחדשים, הייתה לכם לפני 5 שנים פרסומת, הקיבוצניקים של היום הם לא הקיבוצניקים של פעם, שרואים איזה חקלאי, ואז פתאום זה הופך למסור חשמלי, ואז הוא מחליף את החולצת עבודה בטישרט, ואת החופשה השנתית בסחנה לסקי, וכאילו משהו שמאוד מייצג את השיח שלנו.
אגב, הייתי בסחנה ואחלה לאחרונה, לפני חודש.
הסחנה, כן. אתה לא רוצה לנסוע סקי?
אני גם סקי רוצה לעשות.
גם סחנה וגם סקי.
אבל גם הסחנה סבבה.
זה כל היופי שעושים גם וגם.
אבל אני חושבת שזה באמת מייצג, כאילו זה פרסומת של 30 שניות, שמייצגת ממש את הלך הרוח. כאילו איך הבית רכבת הופך לבית הרחבה, ואיך כאילו פתאום מהרכב של הקיבוץ הוא נוסע ברכב הפרטי. אבל קודם כל, מעניין אותי, כי זה דיבייט קיבוצי כזה, האם הייתה לכם ביקורת על פרסומת כזאת?
אז קודם כל, כן. הייתה ביקורת, כי תמיד יש, זה לא משנה בכלל על איזה פרסומת, זה לא תמיד.
מה, ביקורת של התנועה הקיבוצית, כאילו?
לא של התנועה, של חברים בקיבוץ. מה, עדיין הולכים לסחנה? לא כולם עושים סקי,
ולא כולם גרים בהרחבה.
אבל בסוף, הרבה פעמים...
לא, כשזה כאילו ביקורת כזה, שזה היה קצת כזה... כן, להפוך אותו...
כאילו, שהקיבוצים הופכים...
כן, קצת הזווית של בגין עם הבריכות במנרה.
שהלכנו כאילו לכיוון של יותר בורגני, מאשר חקלאי.
אבל זו לא הייתה המטרה. בסוף המטרה
היא... האמת, האמת שאתם הצגתם את האמת.
לא, אני לא יודעת אם... את יודעת, אני חושבת
שזה... חלק ממנה, צד שצריך לענות עליו.
בסוף זה גם וגם. אני חושבת, סיפרתי שהגעתי לביטוח חקלאי לפני 8 שנים, ואני לא קיבוצניקית. ובאמת הלכתי לקיבוצים כדי לבדוק מה הצרכים והכל.
איפה?
אני גר ביבנה.
באים מיבנה.
בעיר יבנה.
נולד ביבנה.
נולדתי, נכון.
יבנה זה שבק סמך.
נכון, חברים שלי. אני חבר של חמי. אז אני חברה של פלומפי ושל מוקי.
דש לחמי בפירו.
אני חברה של אשתו של חמי, נטלי.
אני חברה של אשתו של חמי,
נטלי. שנמצאת עכשיו בארץ, כן?
אז אני חברה של שבק סמך, גדלתי איתם, ממש בשכבה שלי. ממש חברים שלי, כן, חלקם.
וואו.
גם אמיר וגם דני, שזה מוקי ופלומפי, זה השמות שלהם.
אה, ממש את מכירה אותם מי ה...
גדלנו ביחד באותה שכונה.
בת כיתה, אמרת עכשיו.
נכון, זה הכי קרוב, גדלנו בשכונה שהיא הכי קרובה לקיבוץ, אגב. אמנם לא גדלתי בקיבוץ, אבל בשכונה שהיא הכי קרובה לקיבוץ. אז כשהגעתי לקיבוצים, אז אנשים שדיברו איתי רק על טרקטורים, או על פוליסת רכוש המשק, שזה כאילו הפוליסה של הקיבוץ. אבל ביטוח חקלאי כבר מזמן, הרבה מאוד שנים, היא לא רק טרקטורים, היא רכבים ודירות ונסיעות לחול, ועסקים קטנים לחברים בקיבוץ. ובסוף כשאתה רוצה להעביר את המסר, אפרופו פרסומת, אז אתה מציג רגע מה אנחנו עושים ולמה צריך את זה. וכן, זה גם לתת איזשהו זווית לקיבוץ המשתנה, המתחלף, לקיבוץ שמדבר כלכלה, כי זה חשוב, כי כבר אין את תסמונת המטפלת, כי אין מטפלת בכלל, ויכול להיות שיש תקציב של הקיבוץ, אבל הוא באמת נישתי, וזה מה שהפרסומת בעצם רצתה להראות, את השינוי הזה, ואת העובדה שלביטוח חקלאי הייתה את היכולת לעשות את ההתאמה לחברים בקיבוץ. זה החלק החשוב מבחינתנו.
שזה מאוד יפה בעיניי, שפרסומת פוגעת גם באיזשהו סוגיה שאנחנו, הרי בוא, אנחנו פה רק כאילו נוגעים בכל הזמן, זה נחמד.
כן, אבל אפשר גם להגיד שמאז קרה 7 באוקטובר, ושבעה באוקטובר החזיר, כי אנחנו מדברים על הדימוי של הקיבוצניק, אז היום כבר החיבור לאדמה והישיבה על הגבול, ועל הקרקע זה כאילו איכשהו חזרנו גם להבנה ציבורית שהקיבוצניקים הם לא רק בורגנים, אלא הם גם... יש עדיין לקיבוצים תפקיד, וזה חלק בזה.
שיש זכויות ויש חובות.
אני לא מדבר על ביטוח חקלאי, אבל אני בטוח שהפרסומת הבאה תיקח בחשבון גם את זה.
קודם כל, היא כבר לקחה בחשבון גם את זה.
אוקיי,
לא. ואני אגיד שוב משהו בחוויה שלי. בסוף הקיבוץ הוא משתנה, אני ממש לא רואה אותו בורגני. כמי שהולכת מקיבוץ לקיבוץ לקיבוץ, אז בסוף העיניים שלי ושל כולנו, אנחנו רואים איפה רוב הקיבוצים יושבים.
אגב, לשוני אדיר בין שפעים לנירוז, זה לא אותו דבר.
נכון.
הקיבוצים מאוד שונים
ביניהם. בסוף צריך לפנות אנשים, אתה יודע.
ברור, לא, ואני אומר, יש קיבוצים גם שהם עשירים, ויש קיבוצים עניים, קיבוצים מאוד שונים.
נכון.
וגם מצב החברים מאוד שונה במקום קיבוץ.
נכון, נכון, וזה אפרופו כשאמרתי שכל קיבוץ הוא אחר. באמת כל קיבוץ הוא אחר. אבל נראה שגם התנועה וגם בכלל הקהילה הקיבוצית, יש משהו שמאוד חיבר אחרי השבעה באוקטובר, ושריש, ואני חושבת שבקורונה מאוד דיברנו על החקלאות, אנחנו לפחות בביטוח חקלאי, מאוד דיברנו על החשיבות של החקלאות, החשיבות הכלכלית במדינה שלנו, כל הזמן, כל הזמן מדברים על יבוא ויבוא ויבוא, ובסוף אנחנו אומרים, רגע, שנייה רגע, בסוף סוגרים לנו ברז מטורקיה, בסוף סוגרים ברז, לא יודעת מה, מירוסיה, מאוקראינה, לגמרי, מה זה אומר? מה זה אומר על הביטחון הכלכלי? זה גם איזושהי נקודה, אז ראינו את זה, התזונתי, כן, וראינו את זה גם בקורונה, והחשיבות של זה, וגם פתאום הרגשנו במידה מסוימת, שוב, באמת, באיזושהי התעוררות, שהחקלאות היא חשובה, זאת אומרת, לא רק לקיבוצניק, לא רק לאנשים במושבים שמגדלים ומנסים באמת גם להתפרנס בכבוד מהחקלאות. והשבעה באוקטובר, בסוף, כן, זה חלק מההתיישבות. זה חלק מההתיישבות. תראו, מדינת ישראל, ביטוח חקלאי הוקמה לפני 88 שנה, מתוך רצון לתת פתרון ביטוחי, כשמה שהיה פה זה המאורעות. היו נזקים, היו שריפות. זה לא רחוק ממה שקורה היום. כל שריפות המתבנים, כל האירועים הפיזיים שקורים לנו. אני רגע שמה את השבעה באוקטובר בצד, באירוע הטרגי והקשה הזה, ואני כל הזמן מחפשת מילה עוד יותר עצימה לאירוע הקשה הזה. אבל בסוף בשוטף, יש לנו לא מעט אירועי אש ושריפות. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה המקור שלהם? כמה זה פרוטקשן? כמה זה פעולות טרור? וזה אירוע,
כמה
בסוף.
כמה זה ילדים מהקיבוץ שהדליקו אותם.
גם את זה אנחנו בודקים לפעמים, ויש לנו לפעמים גם המבצעים בהקשר הזה, אבל זה באמת אירוע תאונתי, אפרופו הדוגמה שנתת.
כן,
זה אירוע, אירוע תאונתי. אבל כשמישהו בזדון בא כדי להציט מטבן, ואתה לא מצליח לאתר אותו, ואנחנו מבינים כנראה מאיפה זה הגיע.
גנבות חקלאיות ושמה דברים.
אז בסוף הצורך הזה הוא צורך קריטי, והחקלאות זה צורך שהוא בעיניי בלתי נפרד, בטח מהקיבוצים, אבל מההתיישבות, מההתיישבות. ו-88 שנים אחרי, אנחנו עדיין נאבקים על ההתיישבות שלנו, זה לא, זה אירוע, זה אירוע. בצד שלי, אני שמחה שביטוח חקלאי יודעת לספק את הצרכים ואת מוצרי הביטוח ההכרחיים.
נגיד כמי שחזרה לקיבוץ ובונה, גם אני, גם חן כבר בבית, אני בתהליכים, נגיד כל העניין הזה של הביטוח משכנתה, אוקיי? שזה שהוא מורכב בקיבוץ, כי הבית לא לגמרי שלך. אתם גם...
כן, אנחנו, יש לנו פתרונות להכל. ממש להכל, גם לבית, גם לביטוחי החיים, דרך משקי תנא. גם אנחנו מודעים ומכירים את כל הסיפור הזה, שבעצם הקרקע שייכת לקיבוץ, השטח עוד לא עברה פרצלציה כמו שצריך. אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים בעיקר לתת פתרונות לדברים הלא שגרתיים האלה, כי אנחנו חיים את זה כבר באמת הרבה מאוד שנים. זה חלק מה-DNA, ואמרתי בתחילת השיחה, בסוף התפקיד שלנו, זה להתאים את הפתרונות הנכונים עבור החברים בקיבוץ, עבור התושבים החדשים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כל הזמן אנחנו, עבור הרחבות, עבור הבנים הממשיכים.
תגידי, עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, שזה אירוע שלי, כאילו, הייתי חושב שהוא יקריס חברות ביטוח, כי הוא באמת כל כך לא צפוי, אבל אתם, היה לכם את האפשרות, אבל אם יקרה חס וחלילה, לא עוד שבעה באוקטובר, אבל אם עכשיו יש אירוע ביטחוני חמור, הכיסוי הביטוחי יישאר, או שזה כבר לא?
הוא כבר לא.
זאת אומרת, אין ביטוח...
כרגע אין ביטוח מלחמה וטרור, אני מניחה שצריך קצת שיעבור זעם. בסוף... לעובדה הזו שהמלחמה הזו לא מסתיימת, יש מחיר כלכלי מאוד מאוד כבד. הוא כן, הוא גם מגיע בהיבט של ביטוח, חד משמעית. מספרתי לכם קודם ששאלו אותי מה הערכה שלי בתוך כמה זמן, אז הערכות שלי היו כמובן שגויות, ואנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, וכמו כל מבטח סביר בעולם, הוא אומר לעצמו, יש עדיין מלחמה פה. מה אני אתן? אז נתנו, יכולים לתת לנו פתרונות, אבל במחירים שהם... הם לא
תגידי, אבל אפרופו זה, בוא נלך רגע לעניין ממש פרקטי. הביטוח תכולת דירה, הוא הביטוח קולקטיבי בעצם. זאת אומרת, שהיה לכולם, לא היה צריך התושב הספציפי ללכת לעשות ביטוח תכולת דירה, נכון?
זה משתנה, זה תלוי באיזה קיבוץ. כן, קיבוצים שעברו הפרטה, וכל אחד ביטח לבד, אז הוא עשה אצלנו את הביטוח, ועדיין כיסינו אותם.
אבל אז את לא יודעת שכולם, אז נגיד יש ביטוח שעבר הפרטה.
כן.
מן הסתם לא כל חברי הקיבוץ הלכו ועשו ביטוח תכולת דירה.
אז כל מי שעשה ביטוח תכולה, היה לו כיסוי לאירוע. בסדר? נכון, יש כאלה שבחרו...
אבל כמה אחוזים מתוך קיבוץ מופרט הולכים ועושים ביטוח תכולת דירה?
אחוזים.
לך יש ביטוח תכולת דירה?
תשמע,
אני בטוחה שכן
במקרה.
זה בדיוק, זה בדיוק, זה לא רוצה.
את מבינה, אז אם את לא יודעת, אז אין לך.
לא, במקרה שלה.
במקרה שלי, אני באה מ...
בסדר, יש לך באה ממשפחת
ביטוח. משפחת ביטוח.
בדיוק, ואם לא, אז יש לי עסקים.
לא נעים לי להיות כלולסית, אני פחות
מצטעת. תראה, בדרך כלל אנשים עושים תכולה פלוס מבנה, והקיבוץ גם מדבר על זה. כן. בתהליכים, תראו, כשאני מבטחת את הכל תחת פוליסת רכוש המשק, שזה הפוליסה העסקית של הקיבוצים, אנחנו מקבלים את רשימת הבתים, כמות החברים, כל מה שקשור בזה. כשמתחיל תהליך הפרטה, ומבקשים או שיוך קנייני או חלופת אגודה, אנחנו מקבלים רשימות של כל החברים, פונים אחד-אחד, מבטחים אחד-אחד, חבר שלא מבוטח, ההנהלה בקיבוץ מבקשת לדעת, ולתת לזה גם פתרון, ולהבין, כי בסוף גם הקיבוץ מבין שאם מחר יהיה אירוע, בסדר, אירוע אש, עכשיו נשרפה לנו אמיתי, אירוע אמיתי מהחודש האחרון, בית של אחד מהחברים באחד הקיבוצים נשרפה כליל כתוצאה מקצר חשמלי. בסוף הקיבוץ מבין שאם לחבר לא היה ביטוח, הוא היה דופק למזכירות, הוא אומר, חבר'ה, אני צריך עזרה, חפשו לי מקום לישון.
אבל הקיבוץ, גם קיבוץ מתחדש יכול לעשות.
אז זה הערבות ההדדית הזאת, ברור.
אני מדברת על קיבוץ מתחדש.
אז אני אומר, גם קיבוץ מתחדש יכול לעשות את הביטוח לכלל החברים, לא?
תראה, כל העניין הוא, יש כאלה שכן, ואז מחייבים אפרופו בכרטיסייה של הקיבוץ, ויש כאלה שאומרים, לא, זה חלק מתהליך ההפרטה. אנחנו רוצים שאנשים ידאגו לכלכלה שלהם, להוצאות שלהם,
להכנסות שלהם. אני לא בטוח שיש מספיק מודעות אצל האנשים. אני אומר לך באופן הזה, אני לא חושב...
אבל כשאתה התקבלת לחברות, לא בדקו את הפנסיות שלך, את הדוחים שלך...
כן, אבל אנחנו לא מדברים על פנסיה. לא בדקו, פנסיה ברור.
לא, אבל באופן כללי, מה שהיא אומרת, הרי זה נופל על הקהילה.
פנסיה ברור, פנסיה זה דבר שקולטים מישהו, ברור שאתה צריך לדעת שהוא לא ייפול על זה. אף אחד לא שאל אותי אם יש לי ביטוח דירה, ומה הערך תכולת הדירה שלי. אנחנו מדברים על הדברים האלה. ואני חושב, זאת אומרת, סתם, אני חושב על אנשים שמקשיבים לנו, שמאזינים לנו, אולי צופים בנו גם, נגיד חברים שלי, ואני, וזה, אני, יודעת מה, אני לא בטוח שיש לי, אני לא חושב שיש לי ביטוח תכולת דירה.
קודם כל, אני לא בדקתי לפני שהגעתי, בגלל שאמרת לי שאתה מקיבוץ הזורע, אז אני לא זוכרת בעל פה.
הזורע קיבוץ מסודר.
ויכול להיות שהפוליסות שלכם זה בתוך רכוש המשק, ואז יש גם מבנה וגם תכולה. אבל הקיבוצים בסך הכל...
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה
שאני חושב ש... לי ולכן שיעורי בית, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
לא, אני חושב שלא, לא לי ולך, אני חושב שמי...
לא, באמת לבדוק את זה, זה מעניין.
לא, אני אומר, מי שמקשיב לנו תחשבו, תשאלו אתכם, האם תשאלו את...
לגמרי.
שלומית, את אחראית ביטוחים בקיבוץ. האם הדירה שלכם היא מבוטחת? כי אולי יש לכם איזה, אני לא יודע מה, מערכת שמע ששווה.
זה לא משנה מה יש לך, אתה לא רוצה למצוא את עצמך באמת מחר. תשמעו, אולי אני עברתי אירוע לא בקיבוץ, של שריפה דירה, של נזקים, מישהו, הייתי משנית. זה לא נעים, זה לא נעים בכלל.
נכון. אז קודם כל זה לא נעים, ואתה לגמרי צודק, צריך לשאול שאלות, ואני אגיד גם יותר מזה. הרבה פעמים יש כזה מחיר, סכום לביטוח תכולה, די סטנדרטי, אבל יכול מאוד להיות שאנשים מחזיקים הרבה יותר מהסטנדרט. ראיתי את זה אחרי השבעה באוקטובר, בחלק מהקיבוצים, תכולות במאות אלפי שקלים, ולצערי הפוליסה היה לה גבול מסוים. ולכן אנשים צריכים באמת לשאול את עצמם, מה יש להם, ואם יש התלבטות, אז אם יש ספק, אז אין ספק, אז לייצר את האין ספק הזה. כי בסוף אנחנו עובדים מאוד קשה עבור התכולה של הבית שלנו, עבור המבנה של הבית שלנו, לראות שבאמת הסכומים הם נכונים, מדויקים. זו בדיקה מאוד מאוד פשוטה, בטח בקיבוצים.
כן, זה אחראיות.
רק לשאול את ה... כן, בדיקה פשוטה.
אני רגע כן חוזרת הרי אנחנו באמת עוד מעט שנתיים, מלחמה. אנחנו גם עדים להמון פגיעות נפשיות, לעניין של פוסט-טראומה, שהוא לא, אמנם לא פגיעה ישירה, אבל נגיד, אנשים מגויסים לאורך זמן. זה משהו שגם בפלח אוכלוסייה שלכם אתם רואים, או...
אני רואה את זה מכיוונים אחרים. יש לנו שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה עם התנועה הקיבוצית בהרבה מאוד מיזמים, עם האגף של הילד, ואנחנו עושים הרבה מאוד תהליכים והתרמות, והיה את המרלוג בגרנות שמאוד עזר, וגם היום כל מיני ערכות כאלה של החברים שחוזרים לקיבוצים, בחלקים האלה אנחנו פוגשים את זה. כל דבר שביטוח חקלאי, בלי שום קשר לעולם הביטוח, יכולה לתרום ולהביא את עצמה, בהתנדבות כזו או אחרת, אנחנו שם, העובדים שלנו שם, ההנהלה שלנו, נכון שאני מובילה את החברה, אבל יש לי צוות מדהים, יש לי, תמיד אומרת שיש לי את ההנהלה הכי טובה בענף הביטוח בישראל, צוות באמת של אנשים סופר מקצועיים ונרתמים וכולם, כולנו דרוכים, כולנו, יש לנו מטרה אחת, זה ככה, זה מאוד מאוד בולט, החלקים האלה. אני גם אגיד עוד משהו אפרופו לנקודה שאלת, ביטוח חקלאי כל שנה, במשך כבר למעלה מ-7-8 שנים, מחלק הדיבידנד לקיבוצים, זאת אומרת, חלק מהרווחים השנתיים שלנו, חוזרים בעצם לקיבוץ, לפי הפעילות של הקיבוץ, שזה בכלל מדהים, יש שנים...
מה הכוונה לפי הפעילות של הקיבוץ? לפי כמות ה...
לפי הכמות, לפי הפרמיה, כמות הפוליסות שיש, כן? וגם עבור בעלות, יש חלוקה באחוזים, ואני אגיד שהיו שנים, אני תמיד עושה השוואות, למרות שאנחנו חברת ביטוח מאוד מאוד קטנה, בסדר, בין הקטנות במדינת ישראל, אני עושה השוואות בין החברות, מי מחלק דיבידנד, וכל כך הרבה שנים מצאתי את עצמי, ביטוח חקלאים, עוד איזה שתי חברות ביטוח ישראליות מסחריות שמחלקות דיבידנד, ואנחנו ממש ביניהם, אנחנו מחלקים כל שנה, שזה סופר חשוב, שבסוף חלק מהכסף גם חוזר לקיבוץ, ובסוף המטרה שלנו באמת למצוא פתרונות ביטוח, להיות רווחיים, אין ספק, בסוף אני צריכה להיות רווחית, אני חברת ביטוח, אני קונה ביטוח, אנחנו צריכים לנהל נכון ומדויק את הסיכונים שלנו, וככל שיש, כן, להחזיר גם כסף. אז כל שנה יש ישיבה, ואם אפשר אז אנחנו מעלים דיבידנד, יש אספה כללית ומחליטים על החלוקה, שזה גם כיף, זה בסוף, בסוף זה חוזר, אני מאוד מאמינה בסינרגיה הזו. אז אפרופו, שיתוף פעולה איתכם, השיתוף פעולה שיש לנו עם התנועה, זה...
יפה, כן,
זה מפגש, זה מפגש נהדר של אינטרסים, שאין מה להתבייש פה.
כן, וטוב, לפני שאנחנו נפרדים מפזית, אבל אני רוצה רק להזכיר, כי אין ברירה, שיש 48 חטופים בעזה, בידי חמאס, 20 מתוכם בחיים, וזהו, ואנחנו לא נוכל, אי אפשר לנשום יותר.
לא יאמן שכמה זמן אנחנו כבר בסיפור הזה ולא מתרגלים. זאת לא קלישה, לא מתרגלים.
לא מתרגלים, איך אפשר להתרגל?
אסור לנו להתרגל.
נכון, וכן.
לא, תראי מה קורה, ועכשיו מלחמה לא מסתיימת, כי כנראה יש אנשים שלא רוצים לסיים אותה, לא כנראה בטוח מקבלי הזאת, וצריך להגיד את זה, שדי, מספיק. תודעתי לפחות.
וצריך תחת כל במה, באמת לראות איך כמה שיותר אנשים שהמטרות שלהם הם ישרות, שהם מוכנים לדבר מהות ודברים שחשובים לנו נפגשים, ואני מאמינה שככה אפשר באמת לאט לאט להנחיל, זה הרי ייקח שנים לתקן, וכמו שאמרת, אנחנו גם לא נוכל להתקדם פרומיל עד שהעניין הזה כבר לא יהיה מאחורינו, ונפסיק את המלחמה הזאת, אבל אני באמת רוצה להתמקד באיפה שאני יכולה, שזה כלום וחצי, להיות.
אז שיוחזרו החטופים כבר.
כן.
אמן.
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 כולנו מייחלים לזה. אני חושבת שאין יום, אין ברכה, אין איזה אירוע שבחרנו לא להשתתף, אפילו ממש לאחרונה, כשהמשפחות החליטו להשבית, אז השבעתי את החברה. כן. כי בסוף זו המחויבות שלנו, כאזרחים במדינה הזו, עוד לפני שאני מנכ"לית ביטוח חקלאי, כאזרחים, בסוף לדאוג לאזרחים, והלוואי והמלחמה הזאת תסתיים, כי היא באמת כל כך ארוכה. וקשה ועצובה, אבל אנחנו פה. אתכן, אנחנו פה, אנחנו פה... למה?
אנחנו...
מצדנו עוד ירים, אנחנו פה.
אנחנו גם ניפגש עוד לפני ראש השנה, כי אנחנו מבשלים פרק לחגים, ואז נדבר קצת, אבל באמת, הלוואי שזאת תהיה שנה הרבה יותר טובה.
הלוואי, ממש הלוואי.
תודה.
היא חייבת להיות יותר טובה.
תודה רבה, פזית.
הוא כבר אופטימי.
הוא אופטימי, ראיתי.
לא, אני אופטימי, ואת יודעת, אבל לא יכול לסבול יותר... לא עניין, אני לא יכול יותר לסבול את הממשלה המזופסת הזאת. פשוט זה בלתי נסבל, וכל מה שקורה מסביב. אבל יאללה, יהיה בסדר.
תודה לכם.
תודה, פזית.
תודה, פזית, כהן חזות, מנכ"לית הביטוח החקלאי.
תודה רבה.
תודה לכם.